הנושא הוא פורים, ואיך פורים יכול להיות מנוף גדול לעבודת השם שלנו בכלל, בכלל ובפרט, בכלל ובדור שלנו. וכמו בכל דבר חשוב, נתחיל מההתחלה, ממש מבריאת העולם ותכלית הבריאה. כותב הרמח"ל, כי האל יתברך שמו הוא תכלית הטוב ודאי, ואומנם מחוק הטוב הוא להיטיב. מאחד האפיונים של טוב הוא הטבה, וזהו מה שרצה הוא יתברך שמו לברוא לבראים כדי שיוכל להיטיב להם. כי אם אין מקבל הטוב, אין הטבה. טוב יש, אבל אין הטבה. ואומנם, זה דבר ראשון. עכשיו עוד עניין בזה, עוד הבנה. ואומנם, כדי שתהיה ההטבה, הטבה שלמה, ידע בחוכמתו הנשגבה, שראוי שיהיו המקבלים אותה, מקבלים אותה בגיע כפיו. כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא, ולא יישאר להם בושת פנים מקבלם הטוב, כמי שמקבל צדקה מאחר. כלומר, העניין של הבריאה, שהיא תזכה לקבל את הטוב, ממקום של הדדיות, של מאמץ, של בניית כלים, והופעת טוב השם על גבי המאמץ והכלים שלנו, ולא כמו גוזלים שפוערים מקור ומאכילים אותם. שלא נהיה פסיביים, אלא שנזכה להיות שותפים. עכשיו בואו נראה את המקור השני, שמוסיף בזה צד. ארבעה מלכים היו. מה שטבע זה, לא טבע זה. ואלו הן דוד ועשה ויהושפט וחזקיהו. דוד אמר, ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עוד כלותם. עמד עשה ואמר, אני אין בי כוח להרוג להם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. כלומר, זה כבר לא ברמה של חתירה למגע ועד הסוף, אבל זה כן במקום של רדיפה, לא להיות פסיבי, והשם ישלים. עמד יהושפט ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. זה מה שאני מסוגל לעשות. והמדרש מביא על זה פסוקים על כל אחד מהם, כי ככה זה באמת היה בפועל במלחמה של כל אחד מהם. עמד חזקיהו ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. אז מי הכי גדול? או מה יותר גדול, דוד או חזקיהו? ברור שדוד. אתם רואים, אין בי כוח, אין בי כוח, אין בי כוח. זאת אומרת, כשעשיית הדשמיה מופיעה על גבי העשייה שלנו, זה הרבה יותר גדול. למה זה קשה? למה זה לא מובן מאליו? בגלל שיש בזה משהו שמנוגד לאיזשהו אינסטינקט שטבוע בנו, אבל זה אינסטינקט של עצלנות. כאילו, אם אפשר להגיע לאותה תוצאה עם פחות מאמץ, עדיף, נכון? אז זה נכון לגבי דברים טכניים, לגבי דברים גשמיים. אבל כשמדובר על מהות, כשמדובר על, ודאי על המהות, אז ככל שאדם זוכה להיות יותר שותף, זה יותר גבוה. נראית מקור שלוש. אומר הרב, כשהאדם או העם בכללו עומד במצב מוסרי גבוה, אז הלא מההנהגה הטבעית שהולכת אחוזה עם סדרי, כלומר משולבת עם סדרי החיים האנושיים, יכיר ביותר יד השם. שבהתבונן האדם כי החיים הטבעיים וכל מסיבותיהם הכל ערוכים מעת השם יתברך לתכלית הנשגב של השלמות האנושית דרך כל הגוונים של החיים, הנה יותר יכיר את קונו שמספיק לו צרכיו בדברים טבעיים, שצריך לזה השתדלות רבה מצידו של האדם בחוכמה ובדעת ובכוח גופני ונפשי. כלומר, אדם צריך להתאמץ, אדם צריך לחשוב, לתכנן, אדם צריך עוצמות נפשיות, אדם צריך בפועל לעשות את הדברים. והנה יד השם איתו על כל פרט מפרטי תנועותיו, וימינו תסעדהו, עלו יתקרב יותר בזה לציור השלמות, מילוי יעשה לו נס בפעם אחת, להמציא לו מחסורו. הרבה יותר, יש הרבה יותר קרבת השם בחיים, כשאדם מתאמץ ומשתדל ומתכנן ורוצה ומממש, ורואה סייעתא דשמיא בכל שלב ובכל היבט, מאשר אם הוא ישכב על המיטה, יעשה ככה, והקדוש ברוך הוא יצניח לו אוכל מהשמיים. זה יהיה פחות קרבת השם נסגלו. ועד רבה, זה סימן להדדיות הזאת, הופעת דבר השם על, בתוך הטבע, היא מידע על בשילות יותר גדולה. למשל, אומר הרב, אהבת הנער והילד היא הנהגה כזאת, הצורה שבה מבטאים אהבה כלפי נער או ילד, היא אהבה כזאת, הנהגה כזאת, שלגדול אינה בכלל הנהגת אהבה. למשל, אהבת הנער תהיה כשייתן אביו מחסורו משלו, כלומר הוא קונה לו בגדים, הוא משלם לו שכר לימוד. ושל הילד הקטן תהיה כשייתן גם כן לתוך פיו, כי גם זה הוא לא מסוגל לבד. ושל הגדול תהיה אהבה, כשימציא לו מעמד שיוכל ליהנות מגיע כפו וחריצותו. כלומר, אם זה כבר ילד בוגר, אז האבא, אז התמיכה של האבא זה בזה שהוא עוזר לו להאמין את העסק שלו, או לעבוד בעבודה שלו, למצוא את העבודה שלו שהוא יעבוד בה. אבל אם הוא יכין אותו בכפית, אז יהיה מעליב, זה לא יהיה ביטוי של אהבה, כי הוא כבר גדול. כי בוודאי שלמות גדול הוא לאדם בהיותו עסוק לבדו, כלומר בעצמו, בהצלחתו. כדברי הגאון רבנו סעדיה ז"ל, שאם היה שלמות להשיג שלמות בלא השתדלות, הייתה הנהגת השם יתברך לנו גם כן, שלמות, גם כן שלמות הנפש, בלא השתדלות של תורה ומעשים טובים. כלומר, אם באמת היה יותר נכון, יותר אמיתי, יותר גבוה, יותר מדויק, להגיע לתוצאה בלי להתאמץ עליה, הרי השם רוצה את טובתנו, נכון? הוא רוצה שנדבק בו. אז היה עושה אותנו בצורה כזאת שנדבק בו. בבר מצווה היינו מקבלים מכה בראש, וזהו. מאז חושבים ורוצים רק את רצון השם. הכי טוב, לא? לא. כי השם לא רוצה שנהיה ברמה רוחנית מסוימת, אלא השם רוצה שנעבוד, שנגיע, שנקנה, שנתמודד, שנתברר, שנגדל מתוך עמל. זה העניין. וזה העניין הגדול של פורים. עמוד 2 למעלה, אתם מכירות, שבוע שעבר. נכון, לא קיבלנו הוראות הפעלה להשבוע, על מה לדבר, אבל אם שבוע שעבר עסקנו בפורים, אז השבוע ודאי. מקור 5. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ק, במדבר ראו הדור הניסים והנפלאות והבאר והמן ועני הכבוד, אזי התלהבו לעבוד את מלך רב השליט. וענו ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ולדורות, שידע האל ברוך הוא שהתנהג העולם על פי הטבע, אז קפה עליהם הר כגיגית. זאת אומרת, זו תשובה לשאלה, הרי שהזכרנו גם בשבוע שעבר, הרי כתוב מצד אחד שעם ישראל אמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ומצד שני, קפה עליהם הר כגיגית. אבל אם קיבלו את התורה מרצון, אדם צריך לקפוץ את הר כגיגית. אז התשובה, אז יש לזה הרבה תשובות. התשובה כאן של רבי יצחק מברדיצ'ב, שלאותו דור הם באמת קיבלו את התורה מאהבה ומרצון, אבל קבלת התורה היא לכל הדורות. אז היה צריך לכפות בשם הדורות הבאים. שהם לא יראו ניסים בעיניים, אז יהיה לפעמים יותר קשה. אז צריך לדעת שאנחנו לא רק רוצים ומתלהבים, אלא גם חייבים. ובימי הפורים קיבלו שוב את התורה מרצון, אבל קשה. למה היה זה הנס של מרדכי ואסתר חביב עליהם מכל הניסים שנעשו להם לישראל? ועלו ביציאת מצרים ראו קריאת ים סוף ועשר מכות וכל הניסים והנפלאות. זאת אומרת, כל זה לא הספיק כדי לקבל תורה מרצון לדורות. כי עובדה שלדורות היה צריך כפייה. ודווקא הסיפור המוזר הזה של מגילת אסתר, כשראו את זה, קיבלו תורה מרצון לכל הדורות. אמנם נראה, כי כבר ביארנו בדרושי חנוכה, כי יש שני מיני ניסים, אחד ניסים נגלים ואחד ניסים נסתרים. ניסים נגלים הוא קריאת ים סוף, יציאת מצרים שנגלה להם, כל ניסים נפלאות שנשתנה התוואים. ויש ניסים נסתרים, כמו בימי מרדכי ואסתר, שלא היה שינוי התוואים, רק הנס היה בתוך התוואים. כי בסיני קיבלו את התורה מאהבה באותו דור. אבל הדורות הבאים, האהבה שהייתה להם באותה שעה לא הספיקה כדי לצרוף את האהבה ברמה הזאת שלכל הדורות היא תספיק. ובפורים כן. אז זה הוא שואל למה. כי אם מה, עם קריאת ים סוף ומן ובאר וסלב, כל זה לא מספיק, ודווקא הסיפור המוזר הזה של מגילת אסתר, זה עושה את המהפכה הגדולה. כי מה זה מגילת אסתר? מה הסיפור? נגיד את הסיפור בצורה פשוטה. היה המלך, הולל, שיקור, נועף, עשה משתה, העיף את המלכה שלו, מינה איזשהו שר, בחר מלכה חדשה, אחרי זה התברר שהשר והמלכה החדשה הם אויבים, אז הוא העיף את השר, מינה במקומות הדוד של המלכה. זהו, זה כל הסיפור. זה נובלה, כמו איזו סדרה, כאילו, מה? היו דברים כאלה, דומים לאלה עשרות פעמים בהיסטוריה כנראה. מה כל כך קדוש? מה כל כך נשגב? מה כל כך אלוקי בסיפור הזה? אז פעם הוא בחר בו, ופעם הוא בחר בה, זהו. אז הוא עולה לשמיד את אלה, אחרי זה אותו טמבל, לא היה תשמיד את אלה, תשמיד את אלה, ישמיד את אלה. מה העניין פה? העניין זה שבתוך כל זה, מה מסתדר? שהקדוש ברוך הוא מופיע בתוך כל הטינופת הזאת, בתוך כל הפוליטיקה, בתוך כל הזוהמה של ארמון אחשוורוש, כדי לגאול את ישראל, כדי לבנות את בית שני. כדי להביא דבר השם לעולם דרך כל המציאות. לא בצורה כזאת שמשתיקה את כל המציאות, מהו בקריאת ים סוף, שהופך את ים ליבשה, זהו, תעברו. אלא שבתוך כל התהליכים הטבעיים, מה שיוצא זה גאולת ישראל. ואמר אדמור, כלומר המגיד ממזריץ', שלכן נקראת אסתר, שהיה הנס בהסתר בתוך התוואים. שום דבר לא השתנה. אותם שיקולים, אותם רצונות, ובתוך זה, מופיעה הגאולה. לא. מההיסטוריה של עם ישראל? שעם ישראל, כאילו, יש כל מיני אירועים כאלה, אבל לא ברמה של כלל ישראל. שהיה מהפכה של כל עם ישראל, כאילו, על סף השמדה כללי של כל עם ישראל, ויוצאים מאפלה לאורה, ובבת אחת. ברמה הזאת לא היה. היה פורמים של קהילות. אז זה סיכום. והנה, הנס אשר הוא בשינוי התוואים, כמו עשר מכות ליציאת מצרים, התוואים נתחלפו ונשתנו. כן, הים נהיה יבשה, יבשה נהייתה ים. והנס דבימי מרדכי ואסתר, התוואים לא נתחלפו ונשתנו. והיו התוואים בתוקפם ובקיומם. לכן היה הנס גדול אשר מאהבתם קיבלו את התורה הקדושה. כיוון שהנס היה בתוואים אשר בא מלכותו מכוסה, לכן הוא נס גדול. כדרך משל הוא למלך אשר בא ברוב חיליו ומנצח את המלחמה. אין כל כך פלא כמו שהמלך בא לפעמים ביער יחידי ולא כלי מלחמתו וחילותיו אינם עמו והוא מנצח בגבורתו לבדו. זאת אומרת אומרים הרמטכ"ל גיבור, הוא ניצח במלחמה. אבל כן, הרמטכ"ל הזה היו מסביבו מאבטחים ושמרו עליו, הוא היה בבונקר. החיילים של הקו הראשון, אלה שמסתערים מול האויב, הם הגיבורים האמיתיים. הרמטכ"ל הוא היה חכם, הוא נתן פקודות, אבל היה גיבור. אבל אם נוצר מצב שפתאום יש התקלות מול הרמטכ"ל בעצמו, והרמטכ"ל לא מתבלבל ושולף, אז עכשיו אתה מבין שהוא גם גיבור ברמה, גם בפועל. לא באיזה סדר ענק כזה שכולו עובד לטובתו. כן, הדבר הזה. כשהקדוש ברוך הוא משנה הצבעים ונראה מלכותו אשר הוא עושה משמי שמיים וכל צבעם, אין לו כל כך פלא, כי מי שברעם יכול לשנותם. אבל אם עושה ניסים בתבעים ומלכותו באסתר, ואף על פי כן עושה פלאים, כמו בימי מרדכי ואסתר, הוא פלא גדול. וכביכול בודד בעורף האויב. הקדוש ברוך הוא מסר את ההנהגה לכוחות הטבע, ומה ששולט במציאות באמת זה רוע וכוחניות וחיצוניות, ובתוך סדר כזה מתברר שהקדוש ברוך הוא שולט גם בתוכו והופך אותו לטובה. בלי שהמציאות משתנה, בלי התערבות, גלויה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא איתנו לגמרי, בתוך המקומות הכי נסתרים והכי אחרים. מסבר שכל זה שלו. ולכן גדלה הנס כל כך בעיני ישראל, עד שקיבלו את התורה. והסיבה שנקראת מגילה בשם מגילה, כי מדברים הטבעיים, מלכותו באסתר, ומחוסה הנהגתו יתברך שמו. אמנם כאשר השם יתברך עושה ניסים ונפלאות בתוך הטבעיים, הוא מראה להן כל בדברים הטבעיים, בתוך הדברים הטבעיים, חיבתו לעמו בית ישראל, עכשיו זה משתנה. והנה, מה שהיה מחוסה הנהגות האב, אז כתוצאה מזה, והיה זרוע רשעים מצפים לשפוך דם נקי על פי טבעים. כי אם הקדוש ברוך הוא נותן הנהגה לטבע, אז בטבע זה מה שיקרה. בטבע החזק בולע את החלש. כי הנהגות הברוך ברוך הוא מחוסה בתוך הטבעים. עכשיו, על פי הנס של מרדכי ואסתר, נתגלה שגם בתוך הטבעים הוא משבר ומכריע ומחריט, ומחלה ומחריט זרוע רשעים. ונגלה אם חפץ השם גם בתבעים, כלומר שוב, בתוך התבעים, הוא משבר ומחריט ומגדע זרוע רשעים. כמו שהחליט על פי התבעים את המן הרשע. לא קרה איזה נס, אבל הקדוש ברוך הוא מארגן. צירוף נסיבות כזה, שמרדכי לא משתחווה, שהוא מתרגז, ובלילה הוא נולדה שנת המלך. וחרבונה אומר, הנה גם העץ. וזה שהם מגילה, כלומר, שנתגלה מעשיו, מה שהיה עד כאן מחוסה, שהנהגותיו ומלכותו היו עד כאן בתוך הטבעית מחוסה, עכשיו מגולה. עכשיו, מה למדנו? שפורים הוא חג כזה, שמתברר שהקדוש ברוך הוא נוכח ומפעיל את המקומות הכי רחוקים, הכי טבעיים, הכי נמוכים, הכי מסתירים. מתברר שכולם כלי קודש. דרכם הקדוש ברוך הוא מביא גאולה, לא בזה שהוא משתק אותם. לכן הקדושה של פורים היא קדושה שנוגעת בטבע שלנו. לא שאנחנו נהיים נורא רציניים ונורא ירי שמיים עד שיעבור, כמו בימים נוראים. אלא הטבע באמת משתנה מבפנים. וזה מה שעושה המגילה. עמוד 3 למעלה. כי סגולת קריאתה של המגילה, אמרו שהיא מגילה, מגלה את פנימיות, שהזדקחו הטבעים. וכיוון שנזדקחו הטבעים הוא הגשמיות, קיבלו את התורה מאהבה. זה עוד הסבר. בואו נראה את ההערה. אומר הרב, והנה, ההערה נמשכת ביום הקדוש הזה, היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. כי קיימו וקיבלו בו את התורה ברצון, מה שהיה מקודם לכן, הודעה רבה לאורייתא. וזה עכשיו הרב עונה עוד תשובה לאותה שאלה, שאלנו, אם אמרו נעשה ונשמע, למה היה צריך כפיית פרקי גיגית? אז התשובה תמיד שמצד אחד מצד שני. אז מה פה, עכשיו יש עוד תשובה, מה זה צד אחד מצד שני? אומר הרב, וזה האונס לא היה כי אם לגופים, כי הנפשות נהנות מאור העליון. וזהו רצונם וכבודם, לקבל עליהם עול תורה ומצוות. אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי, על כן היה כבד עליהם עול התורה. זאת אומרת, במעמד הר סיני, הנשמה קיבלה תורה מאהבה, אבל הגוף קיבל תורה בכפייה. כי הגוף לא התחשק לו. לא היה ברור לו שהוא גם שייך מכל המהלך הזה. כי מה התברר? שהגוף משתק את הטבע. הגוף לא רוצה להיות משותק. אמנם, כאשר שחה להפר נפשם, והמן הרע רצה לשלוט בגוף העם. זאת אומרת, האימות של חנוכה היה אימות רוחני בין רוח ישראל לרוח יוון. ואז התברר שרוח ישראל היא עמידה ועומדת גם בפני רוח יוון. טוב, באיזשהו מקום ברור. אבל כאן בפורים האימות לא היה אימות רוחני. גם אם כל עם ישראל היה אומר להמן, נאמין במה שאתה רוצה, רק תגיד לנו במה, נשתחווה למה שאתה רוצה, לא היה עוזר להם. כמו בשואה. כי מה שהוא רצה זה שלא נהיה פיזית, נקודה. האויב שלו היה הקיום שלנו, הגוף שלנו. זה היה מה שהוא לא היה מסוגל לסבול. את זה הוא רצה להשמיד. על זה הוא אמר, או אני או הם. ואז, מה מתברר? אז הוא מברר בזה שהגוף שלנו הוא גם איום על הרשעה. היא לא מסוגלת לסבול את תוכחותו. אז מאויבי תחכ מני. כי מה זה מברר? שהגוף שלנו הוא קודש. וכאשר היה השם להם לישועה, נפדה גופם מהכוחות הרעים. כי הרוע העולמי, הכוחניות, ניסתה לשלוט על הגוף הישראלי, והתברר שהשם שומר עליו. למה? כי הוא קודש. ואז נפדה גופה מהכוחות הרעים, ולא נמצא בהם רצון, כי אם בלב אחד לאביהם שבשמיים, כבר לא בכל לבבך בשני יצריך, אלא לב אחד שלם. על כן, ביום זה, לעד הצללים ינוסו. זאת אומרת, פורים זה הסגולה שלו. היה איום על הגשמיות של ישראל, על הטבע, על הגוף, בתוך הטבע. הקדוש ברוך הוא מראה לנו שאוהב אותנו, ומתברר שהטבע שלנו הוא כלי קודש. וזה מה שקריאת המגילה עושה. נחזור למעלה, לשורה השנייה בעמוד 3, ולכן, בעת שישראל קוראים המגילה, אזי מזדככים הגשמיות של הקורא. הקורא הכוונה השומע, כן? לא רק הבעל קורא. והצירופי שמות שבה מאירים בהקורא את המגילה, כלומר, מה הכוונה? זה כמו קריאה בתורה, שמבארים בחסידות, מה זה לקרוא בתורה? מה זה קריאת התורה? שקוראים לתורה, בואי, בואי. כלומר, שעם ישראל בתור ציבור בא אל התורה, מבקש שהיא תספק בו, רוצה לקלוט אותה, שתופיע בחיות שלנו. אותו דבר קריאת המגילה. לקרוא את המגילה זה שהמגילה, כלומר הערך הזה, הגוון הקודש הזה המיוחד של המגילה, ייכנס לתוכנו, לתוך החיים שלנו. והמגילה, כמו שאמרנו, זו הערה אלוקית בתוך הגשמיות. אז כשקוראים את המגילה, מה קורה? מזכחים את הגשמיות. ומאירים שכל הגשמיות, החיות שבה, הוא קיום התורה והמצוות. ומי שקראה בכוונה, אחר קריאתה נתמלא הנפש שמחה. הוא רצונה לקיים מצוות התורה. מרגישים את זה ממש. שבפורים אחרי קריאת המגילה, פתאום יש כזו שמחה, כזאת, כזה אור, כזה, מה קרה? מכירים את הסיפור הזה מהגן? כבר שמענו אותו עשרות פעמים. לא, אחרי קריאת המגילה, פתאום יש כזה שחרור, כזה כיף, מה קרה? באמת, האור של המגילה מאיר כל פעם שקוראים אותה. ורוצים, שמחים, לקיים את מצוות התורה. ולא רק בתוכנו, אלא כל העולם. כי מאמר חכמנו ז"ל, זכה מכריע את כל העולם כולו לכף זכות. זה משנה את כל המציאות. ולכן, אחר קריאת המגילה שנזדקחו עולם הטבע, הוא מאיר בעולם איך שעיקר קיומה הוא מדברי תורה. וכיוון שישראל קוראים את המגילה, מאיר בהן הצירופי אותיות והשמות של המגילה, שהוא החיות של עולם התחתון, עולם הטבע. כי בזה המגילה עוסקת. כי זה המגילה מבררת. איך שתלויים בתורת האל ברוך הוא ובמצוותיו. לכן, אחר קריאת המגילה, מקבלים ישראל עליהם עול תורה ומצוות מאהבה, וסגולתה להקורא, עכשיו עוד חידוש, החידוש של פורים, וסגולתה להקורא שיקבל עול תורה אפילו כשאדם הוא בגשמיות. זאת אומרת, כל השנה לומדים מסילת ישרים, וכדי להגיע לקדושה צריך לעבור קודם בתורה זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, ואז אפשר לדבר על קדושה. אבל בפורים, ברגע שאדם מגיע כמו שהוא לשמוע את המגילה ורוצה את האור הזה של פורים, אז הוא מאיר בו, הוא מסוגל לקבל עול תורה מאהבה, אפילו כשאדם מבקש מיות. לא שהוא כבר איזה שינוי מדהים ואיכותי והדרגתי, אלא הוא בא כמו שהוא, האדם בא כמו שהוא, עם הגשמיות שלו, לשמוע את המגילה, והגשמיות שלו משתנה, ונהיית כלי קודש. למה? כי זה בדיוק העניין של פורים. לגלות, כי זה מה שכתוב במגילה, שהגשמיות בעצמה היא כלי קודש. ועתה נבאר בעזר אדון קול למה במגילה איננו מוזכר שום שם הוויה ושום שם משמות הקדושים בפירוש, רק בראשי תיבות ובסופי תיבות, כמוזכר בדברי אריזל, וכגון יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות הוויה, וכל זה איננו שובה לי, סופי תיבות הוויה, בהפוך, וכן כולם. אז למה זה ככה? כי הנס היה בתוך הטבעים הנהגתו מכוסה, ולכן אין שום שם במגילה, כי בטבע הנהגתו מכוסה. רק על ידי הנס למרדכי ואסתר רואים שיש עילת כל העילות, המנהיג עולמו, הוא מרים תפארת ישראל, הוא משפיל ומחריד קרני רשעים, אבל אין רואים מלכותו כמו למעלה. זאת אומרת, כיוון שמלכותו נסתרת, מופיעה באסתר, אז גם שמו מופיע באסתר. כי זה בדיוק העניין, למצוא את שם השם מאחורי המאורעות, חבוי, מציץ מהחרקים. וזה שם השם, זה אותו שם השם, זה אותו שם השם. ועוד סיבה, עוד צד בעניין, וגם, כיוון שרואים על ידי ניסים מסתרים, על ידי ניסים מסתרים, והנס צריך להיות מכמה דברים ומכמה סיבות, כמו שאמרנו שהנס הוא צירוף הנסיבות, שבדיוק בלילה ההוא, אז ידע שנת המלך. באותו לילה, אחרי שהמן הכין את העץ. אז הצירוף של הרבה נסיבות. וכל שם היוצא מראשי תיבות וסופי תיבות, ומכמה תיבות. כלומר, שרואים מלכותו מהסיבות שהיה בימי מרדכי ואסתר. והסיבה שהיה בימי מרדכי הוא מאיזה סיפור מעשה. וסיפור מעשה בא מכמה תיבות, נכון? מילה אחת היא לא סיפור. העניין של פורים זה לגלות את שם השם מתוך סיפור, או מתוך שרשרת אירועים. אז אותו דבר, לכן בא השם בראשי תיבות וסופי תיבות מכמה תיבות. אבל שם בפני עצמו, שהוא טבעה מיוחדת, איננו מוזכר. כי בפני עצמו אין רואים אותו בטבע. כי זה בדיוק כמו שהיה.
זה לא נקרא נס.
זה נקרא נס, אבל זה נס נסתר. הנס היה הצירוף. כל דבר של עצמו הוא לא נס. כמו שאמרנו, זה שהמלך בוחר מלכה חדשה, זה לא נס. זה שלמלכה יש דוד, זה גם לא נס. זה שהמלכה הזאת רבה עם איזשהו שר, אז המלך מדיח את השר וממלא מקומו את הדוד של המלכה, זה גם לא נס. מה הנס? שהכל קורה בצירוף כזה, שהמלכה מגיעה, ובדיוק באותו יום המן רואה את מרדכי והוא לא יכול להתאפק, ואז זה רשת אשתו וכל העברונו תעשה עץ גבוה, והוא עושה לעצמו את העץ הזה. הצירוף מדהים. אבל שום דבר, אבל כל פרט כשל עצמו, אין נס. זה מגלה, לא, כמו יום הכיפורים, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. כמו שיום הכיפורים נקרא אחת בשנה, ככה פורים, הוא אחת בשנה. זה יום מאוד מאוד חריג, אבל הוא מעלה את כל השנה. הוא כל כך מרוכז, שהוא נמצא בתוך כל השנה. אומרת, נגיד, בסיפור של פסח, אז הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא אחד הדמויות בהצגה. יש פרעה, יש משה, יש בני ישראל, יש השם. השם אומר למשה, תגיד לפרעה, כאילו הקדוש ברוך הוא מופיע שם בגלוי, מופיע שם השם. אבל כאילו הוא המנהל. הוא הבמאי של הסיפור. במגילת אסתר, הקדוש ברוך הוא לא מופיע בשום מקום, והוא נמצא בכל מקום. אז זה הרבה יותר גדול. לכן הוא לא מופיע בתור שם. כי הוא לא שם, הוא לא אחד הגיבורים, הוא הכל. כל המגילה היא שם השם אחד גדול. אז לכן אין שם השם במגילה, כי היא שם השם. טוב, כיוון שהזמן רץ רץ רץ, אז נעבור לעמוד 4. כדי להבין, עכשיו כל זה זה נפקמין הגדולה בעבודת השם בכלל, ובהבנת סדרי הגאולה. למדתם אולי צמרון לקל חי? מה? למדתם? לא למדתם? נגיד בקיצור. טוב, הנה נקרא. מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים. יש לנו נשמה אלוקית שרוצה קרבת השם, ורק בקרבת השם היא תרגיש מנוחה. אבל האלוהים, הלא למעלה, מה הדבר הראשון שאנחנו לומדים? שהאלוקים, הלא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. כלומר, הדבר הראשון שאנחנו מבינים, שאנחנו לא מבינים כלום. אנחנו לא יכולים להבין את השם, והרגשות שלנו הם לא נכונים, והבנות שלנו הם לא נכונות, והמעשים שלנו הם אף פעם לא נהיה מספיק בסדר. יופי, אז גדול עלינו, מסקנה, גדול עלינו. אז אנחנו לא באמת בסיפור, כי אנחנו לא מבינים כלום, ולא מרגישים כלום, ולא עושים נכון. יופי. וכל מה שהוא למעלה מכל רגש ורעיון בנו, הוא לערכנו, עין ואפס. כאילו, אז זה לא קיים, אז אני לא מבין כלום, אז אני לא יכול להרגיש כלום. יופי. אז זה כאילו לא קיים. ובעין ואפס, לא תוכל לדעת לנוח. אז מה עושים? אומר הרב, צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין של קרבת השם. דרך השער. מה זה השער? השער הוא האלוהות המתגלה בעולם. איפה בעולם? בעולם, בכל יפיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלב, בשפרי שחק ובהדרת המאורות, בחשרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, ובהיגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, ובסערת גבורה של כל גיבור. האלוהות העליונה, שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין לנו יכולים לבוא למידה הזו של מילוי תשוקתנו, יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו, ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לעילה ולעילה מכל המציאות, אבל הוא גם נמצא בתוך כל המציאות. אז איפה אני פוגש אותו? בשום מקום ובכל מקום. כלומר, הוא לא נמצא בשום מקום קונקרטי, בשום מדרגה, בשום הבנה, כי זה מקטין, זה כבר סוג של עבודה זרה, של הגשמה. לחשוב שהקדוש ברוך הוא מופיע בתכונה מסוימת, בגובה מסוים. אבל הקדוש ברוך הוא מעל הכל ובתוך הכל. כל מה שקיים במציאות הוא גילוי אלוקות. למה זה כל כך חשוב? כי הרבה פעמים כשרוצים לעבוד את השם, כשבאים ללמוד תורה, באים להתפלל, רוצים להתחזק, אנחנו מביאים לסיפור הזה רק חלק מהאישיות שלנו. את החלק היפה. את הרצון, את השכל. אנחנו באים אלה לקדושה. מה עושים באותו זמן עם החלקים האחרים באישיות שלנו? לאיפה נעלמים באותו זמן הפינוק, העצלות, האגואיזם, היצריות? מה, הם מתעדים? אנחנו פשוט מדחיקים אותם. כי לא נעים לנו בכלל להיזכר בהם, בעצם קיומם, כשאנחנו באים להתפלל ולימוד תורה. ואז כמו כל דבר שמדחיקים, הם מחכים בסבלנות בצד, וכשעובר, אז יוצאים בהפוכה עוד פעם, יותר חזק אפילו. זאת הסיבה שבחשוון וכסלב אנחנו יותר דומים למי שהיינו בתמוז ואב, ולא בלול ותשרי. למה? כי עשינו הצגה לכבוד הימים הנוראים, התנהגנו כמו פרוספקט, עד שזהו, עברו החגים חזלש. כי לא עברנו תהליך אמיתי עם המקומות הרחוקים שבנו. אם רוצים באמת להתעלות, צריך להעיז לגעת ולברר גם את המקומות האלה, את הטבעיות שבנו, את המקום שלא מובן מאליו שדרכו אפשר לעבוד את השם. כי באמת כל מה שקיים בנו, בכל רובד, הוא לכבודו. והקדוש הוא מדבר אלינו דרכו. לא פחות מאשר דרך כל הרגשות הכי נשגבים שלנו. וזה חשוב תמיד, וזה חשוב במיוחד בדור שלנו. להבין שאני צריך להתברר עם המקום הזה, להבין מה רע בו ולמה צריך להתמודד איתו ולהקדיש את זה לשמיים. להגיד, בסדר, אני רוצה, אבל אני גם עצלנית וזה בסדר, כי זה הטבע שלי, אני עצלנית. בסדר, אבל אני אתגבר אלא להפוך את זה, את העצלנות בעצמה, לדיבור עם הקדוש ברוך הוא, למנוף לעבודת השם, דרך ההתמודדות איתה ודרך ההתברות של מתי טוב כן להיות דווקא בעמדה הזאת של פסיביות ושל אי עשייה מול להגיד פיתויים מבחוץ, להגיד לא, מה אני אתחיל עכשיו? לא, אני נשאר את זה בקודש. כאילו, גם למצוא מה טוב בזה, וגם להתמודד עם הרע שבזה, אבל להבין שהנושא הזה שבתוכי הוא כלי קודש. לזה הוא נועד. זה חשוב בכל הדורות. בדור שלנו זה חשוב במיוחד. בגלל שאם לא מבינים את זה, לא מבינים את הנהגת השם בגאולה שלנו. בגאולה בדרך הטבע. בואו נראה, מקור 7. כותב הרב, והמחשבה הכללית היא המכשירה את הגאולה. צופי הישועה שומרים הם את עקבות משיכנו. יודעים הם שכל העולם ומלואו, כל סבכי התולדה, זאת ההיסטוריה, וכל יצרים מעלליה, אינם כי הם צעדים שאורו של משיח הולך וצועד בקרבם. מה זה אומר בקרבם? בתוכיותם. ובמרומי שמיים מעל, בגני העדנים העליונים והתחתונים, וגם במחשקי הארץ היותר, ולא פחות מזה, במחשקי הארץ היותר אפלים, בשאול ואבדון, ובכל חרישות רשע וחסד, בעריצות של מושלים, עריצים, גם משכילים וצדיקים. גם ההשכלה והצדקות האנושית הם כלים לרצון השם. לא היא זאת שמביאה את הגאולה. ובמזימות של מנהלי סיעות פוליטיות, וגם בצבאות מרומים ובהיכלי אורים עליונים שכולם אומר כבוד, בכל גבורת זרוע השם אשר בבניין סוכת דוד הנופלת נגלתה. זה מה שקורה בדורות שלנו. אף אחד לא התכוון שמלחמת העולם הראשונה תפרוץ. מה שהסיפור שהיה, פחות או יותר, זה שיורש העצר של אוסטרו-הונגריה היה בסרביה, ואז ירו בו, ואז האוסטרים איימו על הסרבים, אז הם ענו להם איזה חוצפה, אז הם הכריזו מלחמה, ובסדר. רק שלסרבים הייתה ברית הגנה עם רוסיה. אז רוסיה הכריזה מלחמה לאוסטריה. ולאוסטרים הייתה ברית הגנה עם גרמניה, אז גרמניה הכריזה מלחמה על רוסיה. ולטורקים גם הייתה ברית הגנה עם הגרמנים. בקיצור, נהיה בלגן אחד שלם, כל העולם תובע במבול של דם 4 שנים, מיליוני הרוגים, מהפכות, האימפריה העות'מאנית קורסת, האימפריה האוסטרו-הונגרית קורסת, הצאר ניקולאי קורס, במקומו המהפכה הקומוניסטית. מה שיצא מתוך כל הבלגן הזה זה דבר אחד, שהטורקים נזרקים מהארץ, וחבר הלאומים שקם אחרי המלחמה, מחליט לתת אותה לארץ ישראל, לעם ישראל, בהצהרת בלפור, ובינתיים נותנים לבריטים את המנדט לעזור לנו עד שנתארגן. זהו. אז מה יוצא? שבתוך כל האינטריגות, ובתוך כל המזימות, ובתוך כל האינטרסים, הקדוש ברוך הוא מקדם את הגאולה. אותו דבר, שלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים, אף אחד בעולם לא התכוון שהיא תפרוץ. באמת, אף אחד. גם נאצר, כשהוא סגר את מיצרי טיראן, הוא לא התכוון שתהיה מלחמה. הוא רצה קצת להתגרות. רק מה, ואז פקחי האום ברחו מכל סיני. ואז כיוון שכבר לא היו פקחים, בכלל לא היה חציצה בין הצבא המצרי לבין אשקלון ואשדוד, אז ישראל גייסה את המילואים. כיוון שגייסו את המילואים, אז גם נאצר גייס את המילואים שלו. ואז כאילו הרוחות הלכו והתלהטו. ואז אסד גם הכריז על כוננות והביא את הכוחות שלו לכנרת, על שפת הכנרת כמעט. ואז בקיצור, ובשנייה האחרונה, יומיים לפני פרוץ המלחמה, חוסיין אומר, רגע, רגע, גם אני בעסק. מה יצא מכל הסיפור? שער הבית בידי. ושכם וחברון והגולן. הקדוש ברוך הוא יש תוכניות משלו. באמת אף אחד לא התכוון. וגם לא היה שום נס. מה, היה איזה נס מלחמת ששת הימים? טוב, כן ולא. מה, היה נס בהקמת המדינה? כאילו, זה הנס הכי מטורף בהיסטוריה. אבל אם נפרק את המאורעות, אחד-אחד, לא היה נס. בשום מקום. מה, ירד איזה מלאך מהשמיים והעיף את המצרים? נלחמו. אז מה זה בא ללמד אותנו? כשרואים שדבר השם ממש מחיה אותנו בתוך המעשים שלנו. זה גם הדרכה לעבודת השם. חלילה לנו להשאיר את הטבע במעמדו השפל מבלי לקושרו בקשר הקודש. כי צריך להבין מה השם, איזה שיעור אמונה השם מלמד אותנו בדור הזה. לא חלישות כוח או זה מה שישועתם של ישראל היא כמעה כמעה. כן? שיבוא פה משיח ויגמרו כל הצורות. זה לא העניין, אם הוא היה רוצה ככה, הוא היה עושה את זה ככה. אז זה לא נכון לצפות ככה לישוע במקום של בריחה והתמודדות עם הקשיים של המציאות. כי עם גבורת גבורות, כבריות עליונה המקפת כל וממלאה את הכל. ולכן, אבל מאוד, שמה התפקיד שלנו בסיפור הזה? אם אנחנו מבינים את זה או לא מבינים את זה. כי אם אנחנו מבינים את זה, ומתכווננים כלפי זה, זה משנה את המציאות. למה? כי ברגע שאנחנו מבינים, כשקוראים לדבר בשמו, אז הם מוציאו אותו אל הפועל. והמחשבה, ביתניותה, היא המרוממת את הטבע בכל תוצאותיו. באחדות המחשבה, המתגלה בפועל לצפות לישועה מכל הערכים, מכל העלילות ומכל המסיבות, רואים את הכיוון והדיוק אשר בכל העלילות, בין שהן עוברות דרך רצונות חופשיות והגיונות נפתלות אשר לאנשים יחידים בעלי השפעה כוח וממשלה. אמרנו, פתאום איזה נשיא השתגע, רוצה ככה, מחליט ככה. בין שהן עצת גויים ומחשבות עמים, כלומר זרם לאומי שסוחף, בין שהן מתגלמות בכל חוקי הוויה וטבע. מעולם לא הייתה קטגוריה והתגרות של מלאכים בעולם שלא הקדימה, העמיקה והרחיבה את עקבות הישועה העליונה. שחז"ל אומרים, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפי לרגלו של משיח. למה? את שואלת למה לא כזכו לו חסכוני? שפשוט יהיה מלחמה של הבריטים בטורקים, וזהו. כי כנראה היה עוד הרבה דברים שצריכים להשתנות. שהם גם חלק מתהליך הגאולה. גם מה שקורה באירופה, גם מה שקורה ברוסיה. זה גם חלק מתהליך הגאולה. כמו שרואים גם עד הימים האלה ממש. שהרוסים פתאום נמצאים בסוריה, ממש כאילו מרחק נגיעה. יש בזה עניין. מה בדיוק ואיך? לא יודע. בסוף הסיפור מבין. אבל מה שצריך להבין זה שהקדוש ברוך הוא מנהל אותנו. דרך הטבע דווקא. למה? כי הוא סומך עלינו. שנכיר בו, שנפגוש אותו, רוצה שנבין שהוא נמצא איתנו בכל ההקשרים של החיים שלנו. שהגאולה לא טוב בצורה כזו של אידיאל. שבו בצד, אני עכשיו לוקח את העניינים לידיים, אני אודיע לכם כשאני אגמור. אלא שאנחנו נזכה להיות באמת שותפים מתוך העשייה שלנו. אבל לא רק העשייה, גם הרגשות שלנו והתובנות שלנו הם חלק מהגאולה. עד כמה אנחנו רוצים ומוכנים לחבר אותם לתהליך הזה. לכן אומר הרב, ואיננו מסתכלים ברחבה, כלומר במבט רחב, בכל המסיבות והעלילות, ונדע שגם האור המואב, כלומר המכוסה בעבים, בעננים, המגושם ומוסגר במסגרות רוכסי הטבע, איננו כי עם קצה תחתון מחבלי קודש של ניסי ניסים אשר לא עושה נפלאות גדולות לבדו. כלומר, אם אני רואה שקצה תחתון של, של חבל מתנועע, מה זה אומר? שמישהו מניע אותו מלמעלה, נכון? אם אני רואה אירועים פוליטיים, פתאום יש בחירות, פתאום יש... הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, הקדוש ברוך הוא מקדם את הגאולה שלו, שלא נדע, פתאום יש פיגוע. אבל הוא מדבר אלינו, הוא רוצה מאיתנו דברים, הוא קרא לנו להתעורר, לשים לב, לקחת אחריות, להשתדל יותר. הוא מדבר כאומה וכיחידים. כל אירוע כזה הוא לא אירוע חדשותי, סטופ סטטיסטית קורה. אלא זה חלק מהנהגת השם. וכשזוכרים את זה, וכשמבינים את זה, אומר הרב, אשר בהגדלת כלי החוכמה, והתאגדות הענפים כולם אל שורשם, נוסיף אומץ בגבורה של מעלה. ובאלוהים נעשה חי. בזה אנחנו סוללים שבילים להתגלות אלוקית, ברחמים ובעוצמה גדולה לטובת ישראל. טוב, כל השאר שיעורי בית. אבל כל זה קורה בפורים, אוטוטו, שלושה ימים. טוב, אז עוד עצה קטנה. אחת ללפני פורים ואחת לאחרי פורים, כדי לא לפספס. עצה חשובה ללפני פורים, לא לבוא עם ציפיות. לבוא פתוחים, מה שיהיה יהיה, לא משנה. לבוא שמחים, לבוא מאמינים, לבוא רוצים, זהו. בלי לצבוע את זה בצבע, אני ארגיש ככה ואני אהיה באורות ואני אשמח. שום דבר, פשוט לבוא בשמחה מתוך אמונה בערך של היום, זהו. מה שיהיה יהיה. ואחרי פורים, לא ליפול לפח הזה של להעביר חוויות, שכל מה שנשאר מפורים זה חוויות, היא אמרה ככה והיא עשתה ככה. זה לא משנה, כי זה בסדר, בקטנה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה באמת לחיות את השמחה, את הרוממות, את אהבת השם, את החיבור לעם ישראל, את הרצון לגאולה, בתוך הרוממות הזאת של פורים. של דבר השם שמדבר אלינו בתוך הכל, ובתוך תוכנו. זה הכל. ועם זה נלך לפסח, ועם זה נלך ליום העצמאות, ועם זה נלך לזמן מתן תורתנו, ועם זה נלך לבית המקדש השלישי, שיבנה, נברא בעמנו. תודה רבה.